נשארו שם כמה שורות, אז חלק מהכמה שורות קראנו כבר מתוך ההעתקה של הכתב יד שהבאתי, וחלק זה רק סיכום נוסף בקיצור של אותה תורה, אבל למעשה גמרנו את התורה. אנחנו אמורים להתחיל ללמוד תורה נ"ד, זו תורה ארוכה, תורה מאוד מורכבת. היא נקראת, בדפוסים הישנים של הלקוטי מהר"ן, היה כתוב למעלה על הדף, היה כתוב תורה נ"ד זיכרון. בתור הקדמה לתורה הזאת, הבאתי איתי, יש קונטרס קטן בין הספרים של רבי צדוק שנקרא בשם ספר הזיכרונות. וכמה דפים סך הכל. הוא מדבר הרבה על הזיכרון שם. מישהו קרא את זה פעם? ספר הזיכרונות של רבי צדוק? הסתכלת על זה פעם? לא יצא לך. זה כמה דפים, זה כרוך ביחד עם עוד ספרים, לפני ואחרי, בדרך כלל אנשים לא מגיעים לשם. הוא נותן מבט חדש לגמרי, שונה ממה שהוא, הוא חושף את מה שאנחנו חושבים בלי להרגיש, הוא נותן מבט שונה על כל הנושא של לימוד פנימיות, של חסידות, של קבלה. את המילה חסידות הוא לא כותב אפילו פעם אחת, אבל כולו חסידות שם. והיה תלמיד של רבי מיזביצה. זאת אומרת שהוא בא מבית מדרשה של פשיסחה. חלק ממה שהוא כותב מקביל למה שכתוב, זה למעשה, הספר הזיכרונות הזה הוא מבוסס, הוא למעשה צריך להיות ספר המצוות. הוא היה אמור להיות ספר על כל תרי"ג מצוות. שהוא התחיל לכתוב אותו בצעירותו, ואחר כך לא היה לו זמן, ואחר כך הוא השלים אותו לעת זקנתו, והוא לא גמר אותו. יש שם רק את הכמה מצוות הראשונות, דווקא הכמה מצוות הראשונות, בזה מתעסקת כל הפנימיות. זה אמונת השם, אחדות השם, אהבה, יראה, כל הדברים האלה. שם יש את המצוות האלה. זה מקביל בתוכן לחלק מהספר דרך מצוותיך של הצמח צדק, שאז עדיין לא היה בדפוס. הוא חי אחר כך, אבל את הדרך מצוותיך הדפיסו מכתב יד, בערך 12 שנים אחרי שרבי צדוק נפטר בכלל. זה לא היה ידוע, הספר הזה. וחלק מקביל, חלק לא, יש הרבה דברים זהים אפילו, אבל זה יכול להיות הקדמה טובה, קודם כל זה הקדמה טובה ללקוטי מהר"ן בכלל, כל הקונטרס הזה, אבל זה הקדמה טובה בפרט לעניין של הזיכרון שנראה בתורה נ"ד. זה לא ארוך, זה יכול לקחת בלי גבול זמן, זה לא תלוי, אי אפשר לתכנן את זה. אז זה לא ארוך. הקטע הראשון הוא קטע, הוא מדבר על צדקה ועל להוציא כסף על מצוות, והוא בעצמו אומר שבדור שלנו זה לא שייך כל מה שהוא כותב. זה כאילו, הוא מתאר איך היינו נוהגים אם היה לנו דעת שלמה. אז תרשמו את זה לפניכם, אל תיבהלו מהקטע הזה, כן? ואחר כך הוא מתחיל לדבר יותר, אני לא אדלק את הקטע הזה, אני הולך לקרוא אותו. אחר כך הוא מתחיל לדבר על כל הפרטים הנוספים. מעניין לקרוא את השורות של הפתיחה. מאוד מעניין לקרוא את השורות של הפתיחה. אמר צבי בן יעקב הכהן, זה כתוב בראשי תיבות. בשכבר הימים עברו בימי אלומי, בשכבר הימים עברו בימי אלומי, החילותי לסדר קונטרס, קראתיו ספר הזיכרונות, מסודר על המצוות. כפי סדר חיבור הרמב״ם. כמו ספר המצוות של הרמב״ם. זה הקדמה לתורה נ"ד. זה של רבי צדוק. למה הוא כתב את הספר? בשביל זה אני קורא את הכמה שורות האלה, בשביל לראות מה היה המוטיבציה שלו כשהוא כתב את הספר. להיות לזיכרון בין עיניי, מה שהוא ראוי לכל אחד לזכור מהם. בכל מצווה יש פרט שהוא שכוח. וצריך לחדד אותו, את הפרט הזה, ולזכור אותו. מה שהוא חובת גברה, לשמור ולעשות ולקיים. חובת גברא, זאת אומרת, זה חיוב טוטלי שבן אדם לא יכול להיפטר מזה. יש חיובים, יש כל מיני דוגמאות על זה, אבל נגיד מזוזה בבית או מעקה, זה לא חובת גברא. אני יכול לגור במערה ולא יהיה לי לא מזוזה ולא מעקה. אבל כשיש לי בית עם פתח, עם שתי מזוזות, עם כל התנאים שצריך, או יש לי גג, אני צריך לשים מעקה, אז אני מחויב, אבל זה לא חובה. יש מצוות שהן חובות טוטליות על הבן אדם, שהוא צריך לחפש לקיים אותן. אז מה שהוא מוצא, שבכל מצווה יש פרט אחד, שאפילו מצווה, לא יזח החושן מעל האפוד, או כל מיני דברים כאלה, זה לא, לא בדיוק מצווה. המצווה לבנות בית מקדש, כל מיני דברים כאלה, שהם ודאי שזה לא חובת גברא, כי זה מצווה ציבורית. זה שייך לציבור. אבל כל אחד יש לו משהו מהמצווה הזאת שאותה הוא יכול לקיים. אז אם אי אפשר לבנות בית מקדש בצורה כזאת, אפשר לבנות משהו אחר, שהוא יהיה במקום הבית מקדש, בינתיים. וזה לא חייב להיות אפילו בניין פיזי. כן? אבל תמיד יש משהו. והדברים האלה הם בדרך כלל דברים יותר עדינים ויותר קטנים ופחות בולטים ויותר שוכחים אותם. אז בשביל זה הוא כתב, ולכן הוא גם קרא, בזה הוא גם מסביר את השם של הספר. קוראים לזה ספר הזיכרונות. כי הוא כותב על דברים שבטבעם הם נשכחים. וכתבתי אז איזה קונטרסים, ואחר שבתתי ממלכתי. הוא לא כותב למה. ואחר זמן, לסיבה ידועה אצלי, קיבלתי עליי בלי נדר לבצע מלאכת ספר הזיכרונות. ואולם לאשר לא יכולתי עשו אז לשעתו מכמה סיבות, שוב אחר הימים נשכח מליבי. ספר הזיכרונות נשכח מליבו. האותנטיות, הכנות שלו, זה נפלא. הוא לא מתבייש. עד אשר התעוררתי בהתעוררות אלוקי, לקיים נדרי בזה, למרות שהוא במפורש כתב שזה בלי נדר. אבל הוא הרגיש את זה כמו נדר, והוא כתב את זה, אבל הוא כבר לא הספיק לסיים את זה. זה היה... והמקום ברוך הוא יהיה בעזרי לאחל ולסיים, ולא הסתיים. והעיקר הוא כותב, לאחל ולסיים, לשמור ולעשות ולקיים ככל אשר עם לבבי באמת. עכשיו, הסדר של ספר המצוות של הרמב״ם הוא סדר לא ברור, אף אחד, זה לא הולך לא לפי סדר הפרשיות, לא לפי סדר ההלכות, את היד החזקה הוא סדר בסדר אחר לגמרי. כאן הוא הולך, בהתחלה זה קצת זהה, אז קשה מאוד להבחין לפי איזה סדר הוא הולך. אבל לכל פנים, שתי המצוות הראשונות, מה שאני זוכר, זה מתחיל עם אמונה בהשם ועם שלילת עבודה זרה. ואחר כך הוא מדבר, יש עוד מצווה, יש עוד פרט באמונה בהשם, שהמצווה הזאת נקראת בפוסקים ליחדו. לדעת את השם ולייחד את השם. במצווה הזאת לייחד את השם יש כמה פרטים. יש כמה אפשרויות של הסברה, יש כמה וריאציות. איך להסביר מה זה נקרא להאמין שהשם הוא אחד. ועל זה הוא מדבר בעיקר, וזה כמעט כל הקונטרס. וזה מאוד חשוב, שם הוא ממש מסדר את הראש. אז הוא מתחיל ככה, מצוות אמונת האלוקות לדעת הרמב״ם היא מצוות עשה. ואיפה זה כתוב בתורה? מצוות עשה צריכה להיות כתובה בפסוק, אנוכי השם אלוקיך. והוא להאמין שיש שם מצוי הממציא כל נמצאים. מה אמרתי עכשיו? שיש אלוקים בעולם, בקיצור, בשפה פשוטה, בשפה פילוסופית, זה שיש ממציא שהוא ממציא את כל הנמצאים. ובספר מצוות קטן, זה היה רבנו פרץ, נכון? ספר מצוות קטן. זה היה אחד מגדולי הראשונים. הוסיף שהוא המנהיג. הוא הוסיף פרט באמונה, במצווה הראשונה של אמונת היות השם נמצא, הוא הוסיף פרט שלא רק שהוא הבורא, שזה הפירוש של הממציא כל הנמצאים, אלא שהוא המנהיג. והיא אמונת ההשגחה. וזה, מאיפה הוא לקח את זה? הרי בפסוק כתוב, אנוכי השם אלוקיך, לא כתוב, אני השם מנהיג אותך. אבל זה כתוב, אשר רציתיך, מארץ מצרים. בגלל, אם רואים שהשם מתערב בטבע והוציא עם של עבדים ממקום ששום עבד לא יכול לצאת, זה אומר שהוא מנהיג, שהוא לא רק ברא והסתלק. והיינו, דאנוכי, לא, עכשיו, בספר מצוות גדול כתב, הוסיף, זה הרבי משה מקוצי, נכון? הסמג, ספר מצוות גדול. זה הכל מתקופת הראשונים, זה הכל מספרד, זה יכול להיות אפילו 200 שנה לפני הגירוש, משהו כזה בערך. ספר מצוות גדול הוסיף שנותן התורה הוא אשר הוציאנו. בעצם, אני בתור ילד אף פעם לא הבנתי את הפסוק הזה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאתיך מארץ מצרים. זה שהוציא אותך מארץ, אתה יודע מי הוציא אותך מארץ מצרים? אני. מי זה אני הזה? כאילו, אני זה שצלצלתי לך כל הזמן. אני זה שכתבתי לך מכתבים, אני הוא זה. מה הם רואים עכשיו יותר מה שהם ראו אז? הוא אומר פירוש, רבי משה מקוצי אומר פירוש, הוא אומר שלא נעשה הפרדה בין האלוקים שבורא את העולם לאלוקים שנותן את התורה. יכולה להתפתח תיאוריה כזאת. כן, שזה לא אותו אחד. יש אלוקים שברא את העולם, הוא ברא את הטבע, הוא ברא את הביולוגיה, הוא ברא את הפיזיקה, ויש עוד אחד שהתערב לו באמצע ונתן תורה, ולא תמיד זה מסדר. אז האמונה זה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאתיך מארץ מצרים, ובהמשך הוא אומר, בדיבור של שבת, אז הוא אומר, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. וזה המשך אחד, בעשרת הדיברות. והיינו דאנוכי, רצונו לומר, המגיד לכם דברי התורה, הרי המילים אנוכי נאמרו מתי? במתן תורה. המגיד לכם דברי התורה, אז הוא זה שהוציא אתכם ממצרים, והוא זה שברא שמיים וארץ. ויכלול עם זה אמונת תורה מן השמיים גם כן. ממילא אנחנו מרוויחים עוד דבר. איפה יש לנו פסוק על זה שצריך להאמין שאת התורה נתן בורא שמיים וארץ? כתוב שהיה אלוקים שהתגלה למשה. מי אומר שהוא ברא את השמיים ואת הארץ? אולי איזה מלאך התגלה אליו. והירה מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. לא כתוב שהשם התגלה אליו, כתוב מלאך. אז אולי הכל ניתן לאיזה מלאך, ואולי את הכל הגה איזשהו מלאך. אז בשביל זה כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאתיך מארץ מצרים. עכשיו אני נותן לך את התורה, ואני השם אלוקיך אשר הוציאתי אותך מארץ מצרים, ובאמת כמה פסוקים אחרי זה הוא אומר, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. עכשיו הוא כותב ככה, זה הלשון שלו, של רבי צדוק. עד כאן זה היה ציטוטים. והנה כל אלו אמונות עיקריות. ולא יצויר איש יהודי זולת זה. זו אמירה מאוד חריפה. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו יהודי שלא מאמין בשלושת הדברים האלה. שהאלוקים קיים, שהוא ברא שמיים וארץ והוא מנהיג אותם, שהוא מנהיג אותם, ושהוא נתן את התורה. אלה שלושת הדברים הם הבסיס של היהדות. ולהיותן עיקר הכל, בגלל שאלה שלושת האמונות הם הבסיס של היהדות, לא מנו זה בעל הלכות גדולות והרמב"ן. בעל הלכות גדולות היה מגאוני בבל, יש מחלוקת, איך קראו לו. הוא היה עוד לפני מוני המצוות, הוא היה מוני המצוות הראשון. בגמרא כתוב שיש תרי"ג מצוות, אבל אף אחד לא התיישב לספור אותם אחד אחד לפי הפסוקים. הוא היה הראשון, נכון? אין מניין מצוות לפניו. והוא את המצווה הזו, את אנוכי השם אלוקיך, הוא לוקח לכיוון אחר. הוא לא אומר שזה מצוות עשה לדעת שיש אלוקים. למה? כי על זה לא מצווים. זה כאילו, זה הבסיס שכל המושג מצווה עומד עליו. ואותו דבר הרמב"ן, הרמב"ן היה אחרי הרמב"ם, והרמב"ן לקח, כתב הערות על ספר המצוות של הרמב"ם, ושם הוא כותב שזה לא מצווה במניין התרי"ג, זה משהו כל כך כולל. הרמב"ם עצמו אומר, באחד מהכללים שלו, הוא אומר למשל, לעובדו בכל לבבכם, זה לא מצווה. זה שסופרים את זה בתור מצווה, בגלל שיש לזה השלכה מעשית. השלכה מעשית זאת התפילה. אבל אם לא היה לזה השלכה מעשית, אז היה משהו כולל, שכולל את כל המצוות. או למשל דוגמה פסוק כמו, אחרי השם אלוקיכם תלכו. אי אפשר לספור את זה כמצוות עשה. איזה מצווה זאת? כל המצוות ביחד, זה אחרי השם אלוקיכם תלכו, אז אי אפשר לספור את זה. אז הרמב"ן אומר, אם ככה, גם אנוכי השם אלוקיכם אי אפשר לספור. ויין מה שהכתוב לקמן, מה אמרתי? באומרם שזה עיקר ולא מצווה פרטית. כן, ויין מה שהכתוב לקמן סימן ג' שהוא מחלוקת תנאים חכמי הזוהר. שתי הדעות כתובות בספר הזוהר. אם כן להתייחס לזה כמצווה או לא להתייחס לזה כמצווה. וצריך להבין את זה טוב. מה... בינתיים רק ראינו את הסיבה למה לא לספור את זה כמצווה. ובאמת, הוא עכשיו נותן עוד סיבה מדוע לא לספור את זה כמצווה, והוא הופך את זה לאבסורד. והטענה הזאת כתובה ב... בעוד בספרי הראשונים זה כתוב. בלאו הכי, חוץ מזה שזה מצווה כללית, ולא סך, חוץ מזה שזה בסיס, ואי אפשר לספור את זה, אין שייך ציווי האמונת העיקר, כי אם לא יאמין בעיקר מציאות השם, או נתינת התורה, לא, לא ישמע לציווי. מי המצווה? כל מצווה צריכה ציווי, צריכה מישהו שמצווה אותה. לא יכול להיות מצווה שמישהו בא ואומר, שמע, תאמין שאני קיים. אין דבר כזה. זה הפך ההיגיון הפשוט. עכשיו הוא מסיים, רבי צדוק מסיים, מה המסקנה שלו? אחרי שהוא שקל את כל השיטות, אז הוא אומר ככה, ואם ראוי למנות, הוא על אמונת ההשגחה. אז בזה אפשר לקפור. יכול להיות שהוא יהודי האמין שהשם ברא את העולם, שהוא נתן תורה, אבל הוא לא מאמין שהשם מתעניין במה שקורה בעולם. בזה אפשר לקפור. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא אומר, תשמע, אני התעניינתי בכם כשהייתי במצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הוא אומר את זה בלשון יחיד. אתה רואה? אתה זוכר מה היה במצרים? הנה, אני הוצאתי אותך. זה נקרא ציווי להאמין בהשגחה פרטית. זה כבר הגיוני, זה מתקבל, זה לא הבסיס. עוד דבר, אמונת ההשגחה ושהוא המנהיג, ועוד דבר ושהוא נותן שכר ועונש. אפשר להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג, אבל הוא לא נותן שכר, הוא לא נותן עונש. וכיוצא מפרטי ענייני ההשגחה, וזהו טעם אלוקיך. הביטוי אנוכי השם מספיק. למה צריך להיות כתוב אנוכי השם אלוקיך, מנהיגך? איפה מקופל בתוך המילה אלוקים, המושג של ההנהגה? כי אלוקים זה לשון רבים. אלוקים מרמז על פרטים. ההנהגה מורכבת מפרטים. והנה, עד כאן, זה המסקנה שלו בוויכוח. עכשיו הוא מתחיל לפתח את מה שאמרתי בהתחלה. הוא מדבר בעיקר על צדקה ועל להוציא כסף על מצוות וכל זה, איך שזה מתייחס לאמונה. הוא תופס את זה בתור אינדיקטור לאמונה, בתור אינדיקציה על אמונה. זאת אומרת, כמו שחזל אמרו, בשלושה דברים אדם ניכר, זוכרים? בכוסו, בכיסו וכעסו. אז לגבי מצוות, לא שייך להגיד שהוא ניכר בכוסו ולא בכעסו, כי זה לא רלוונטי, אבל בכיסו זה כן ניכר. כן? אז זה הוא נכנס עכשיו. והנה, מי שלא יעמיק בעניין, מי שלא חושב עד הסוף, זה מה שהוא קורא להעמיק, הוא לא מתכוון לחשוב עמוק. הטבע שלנו שאנחנו לא חושבים עד הסוף, אתם יודעים מה זה נקרא לחשוב עד הסוף? מחשבה... תמיד, להגיע למסקנה הסופית של כל הדיון, להתאמץ לחשוב עד הסוף, לא לגוע בזה בשטחיות ולברוח. אבל מי שלא חושב עד הסוף, הוא יחשוב שמצווה זו אין צריך להזכירה, אין מה לזכור. זאת אומרת, בוא נחזור להקדמה שלו, מה הוא כתב? הוא כתב, אני כותב עכשיו על המצוות, כי בכל מצווה יש פינה ששוכחים אותה, ואני כותב את זה לעצמי, לזיכרון שאני לא אשכח. זאת אומרת, על מצווה הזאת של אמונה בהשם, ושהשם משגיח, ושהשם נותן שכר ועונש, ושהשם נמצא בכלל, כן, שהוא נתן את התורה, זה לא דבר ששוכחים כל כך. כן? כל יהודי, יכול להיות שהוא לא חושב על זה עכשיו, זה לא אומר שהוא שכח את זה. אז מה צריך להזכיר לו? אין צריך להזכירה, וגם לא צריך לדבר על זה בכלל. אין טעם לכתוב על זה איזה מאמר. למה? כי כל ישראל מאמינים בני מאמינים. זה כמו שכתבו למישהו שהוא צריך לישון ולאכול ולנשום. כן? זה לא שייך, כל אחד יודע. אולי הוא לא יודע איך לעשות את זה, אבל שצריך את זה הוא יודע. אולם אף על פי שזה אמת בעצם האמונה בלב, הוא אומר נכון, באמת באמונה בלב כל ישראל מאמינים. עם כל זה, בעניין היציאה לפועל במעשה, במה שנוגע לגוף, אנו רואים נגד זה. אנחנו רואים שזה לא מסתדר. אנחנו מאמינים דבר אחד ואנחנו עושים דבר אחר. כידוע, גם כן מה שכתוב בחובת הלבבות, סיפור מאוד מפורסם, בראש שער הביטחון, מתשובת המגוש לאותו פרוש, פועלך סותר את דבריך. המגוש זה הכהן המזרחי, המיסטיקן, הזרטוסטרה או היוגי או הזה, זה נקרא בגמרא המגוש או הזרטוסטרה. בראשונים זה כל דבר שבא מהמזרח. אז הוא כותב שם משל כזה, בעל חובת הלבבות, כותב שהיה איזה חסיד פרוש, שלרגל מסחרו נסע לארצות המזרח, והוא ביקר שם, והוא דיבר עם מישהו מהכהנים שלהם. ומנהון לאון התחילו לדבר, אז הוא הסביר לו את עניין הביטחון, וזה שיהודי צריך לפתוח בהשם, אדם צריך לפתוח בהשם. אז אומר לו אותו אחד, אני יודע משהו היה הודי או משהו, אומר לו, מה שאתה עושה סותר את מה שאתה מדבר. כי אם היה לך ביטחון, היית נשאר בבית, לא היית מגיע לארץ כל כך רחוקה. והחובת הלבבות מביא את זה בשביל להראות עד כמה אנחנו מרמים את עצמנו. האמת שזה כתוב גם בגמרא. כתוב בגמרא שגנב הבא במחתרת, באמצע שהוא במחתרת הוא הולך לגנוב, אז הוא מתפלל להשם שזה יצליח. מה יכול להיות? זה עוד הרבה יותר חזק מה שהמשל של החובת הלבבות. ובמשנה, בסוף מסכת סוטה, יש משנה שמבכה את חורבן הבית, שהיא מסבירה את ההבדל, לא רק את ההבדל נגיד הפוליטי החברתי שקרה אחרי החורבן, אלא את ההבדל הרוחני והתודעתי, שכל עם ישראל ירד במדרגה, ואז כתוב משחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנה. הפירוש הפשוט הוא שאין אמון הדדי. גם לפני החורבן לא תמיד היה, אבל אחרי החורבן זה נפסק לגמרי. ובגמרא שם, הגמרא דורשת את זה אחרת, לא שאין אמון הדדי, אלא פסקו אלו בני אדם המאמינים בקדוש ברוך הוא. אז פסקו אנשים שמאמינים בהשם, זה יכול להיות? אנחנו לא מאמינים בהשם, אנחנו אחרי החורבן, אנחנו מאמינים בהשם. אז רש"י מסביר, פירוש רש"י, בוטחים בו לוותר ממונם לנוי הידור מצווה ולצדקה ולהוצאות שבת ויום טוב. זאת אומרת, אנשים כאלה שכל כך בוטחים בהשם, שהם מסכימים בשביל הידור מצווה לוותר על ממונם, אנשים כאלה פסקו. אז מצד אחד זה מנחם אותנו. אם לא היה לנו את הרש"י, היינו חושבים שפסקו אנשי האמנה, הכוונה שאחרי בניין, אחרי חורבן הבית, אף אחד לא מאמין בהשם. וזה שאנחנו כן מאמינים בהשם, זה דמיונות. ככה היינו מסבירים לעצמנו. אז רש"י בא ומנחם אותנו, אומר, לא זה הכוונה. הכוונה זה שמוציאים את האמונה שלהם מהכוח אל הפועל. אנחנו מאמינים כמו גנב במחתרת, האמונה שלנו היא שלמה. אבל האמונה שוכנת עמוק בלב, והיא לא מתבטאת. בפועל היא לא מתבטאת. הוא כותב את זה באמת, והנה באמת זה קצת לנחמה לנו. מה שכתוב שפסקו אנשי האמנה כבר משחרב בית המקדש. זה לא עניין שאנחנו, זה כבר דורות נמשך כך, שאין אנשים כאלה שמוכנים לוותר על ממונה בשביל הידור מצווה. אבל לא חלילה שפסקה אמונה לגמרי מישראל, חס ושלום. חס ושלום, לא תהה כזאת בישראל. הוא כבר בא חבקוק והעמיד כל התורה כולה על אחת, צדיק באמונתו יחיה. וחבקוק היה הסוף, כאילו בהתחלה היה משה מדבר על תרייג ודוד מדבר על כמה? על שבע. יש שם כמה, איך זה הולך? דוד מדבר על שבע?
חבקוק מדבר
אחת. אחר כך על שלוש?
מיכה, דיבר... מיכה על שלוש.
מיכה, כי אם עשו צדקה ועצנה הלכת עם אלוקיך, מה כתוב שם? משהו פספסתי, אני לא זוכר את הפסוק. לעשות משפט, והצנה הולכת עם אלוקיך. אז זה שלוש, ובא חבקוק. חבקוק היה בדור של ירמיהו או משהו? ככה משמע מהפסוקים. אריה, ויקרא אריה על המצפה. אריה בגמטריה חבקוק. משמע שהוא היה ממש בסוף, לקראת החורבן, ואז הוא לקח והעמיד את הכל על אמונה. זאת אומרת, תמיד מחפשים בסיס, של בסיס כזה שלכל הפרט הבסיס יישאר. אם הבסיס יישאר, אז יצמח עוד פעם. אז איזה בסיס הוא מצא שיכול להישאר אחרי החורבן, הוא מצא את האמונה. אז לא, אי אפשר לומר שאחרי החורבן פסקו אנשי אמונה. וזה כל עסק האדם בעולם הזה. כל עסק האדם בעולם הזה זה לגדל את האמונה שלו. בתהילים כתוב שכון ארץ הוא ראה אמונה בעין. כשלוקחים מישהו למראה, מה רוצים לעשות ממנו? שיגדל, שיצמח, שלא יישאר קטן, שלא יישאר כחוש. שכל מצוות התורה כולם מכוונים להגיע למטרה הזו. זה פסוק בתהילים. כל מצוותיך אמונה. ואמרו די בזכות האמונה בני ישראל נגלים. זאת אומרת שאנחנו מושכים איתנו את האמונה עד סוף הגלות. אם בזכות האמונה אנחנו נגאל, אז עדיין יש לנו אמונה. אבל תואר השם אנשי אמנה, ובלשון הכתוב אמונים, התואר הזה לא יבוא, כלומר לא יחול, אלא לשלם באמונתו לגמרי, עד שבכל פעולותיו לא יימצא דבר מנגד לזה. שהוא לא יהיה כמו הגנב במחתרת. שיהיה בן אדם שהוא חי, האמונה חיה בקרבו. הוא לא עושה אחרת. לרמב"ם
יש את הרמב"ם במורה נבוכים, שמגדיר את האמונה, זה כותב שזה מציאות חקוקה בנפש, שלא יהיה לזה שום סתירה. כן,
זה גם פסוק. אם בחוקותיי תלכו. כל המילה חוקה, חוקה חקקתי, איפה הוא חקק את החוקה? בלבבות שלנו. זה יהודי שיש לו את האמונה בדרגה הזאת, הוא לא שוכח ספירת העומר, הוא לא שוכח להתפלל מנחה. הוא לא שוכח אם הוא אמר בורא נפשות או לא. הוא לא יכול לשכוח, כי כל דבר כזה זה חוויה בשבילו. זה כמו שהוא לא ישכח אם הוא יראה את הבן אדם שהוא הכי, 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 הכי אוהב בעולם. ישים לב אם... כן? והנה כל הנה דנקת רשי, כל הדוגמאות שרשי הביא, מה רשי אמר? רשי אמר, סעודת שבת ויום, הוצאות שבת ויום טוב, צדקה והידור מצווה. אלה שלושת הדוגמאות של הוצאת ממון שאנשים לא אוהבים לפזר עליהם. אומר רבי צדוק ככה, כל הנה דנקת רשי, אלה שרשי תפס בתור דוגמה, ידמו מקצת בני אדם כי כבר יאכלו על זה. וכל שכן הפזרנים בטבע. אלה שפזרנים בטבע, הם חושבים, מה, אני מוציא על שבת, וואי, כמה פיצוחים אני קונה, וזה, ואני לא מסתכל. ואותו דבר על הידור מצווה ועל צדקה, יש כאלה שבאמת נותנים הרבה. יש יהודים שנותנים הרבה. הרבה יותר מהממוצע. היה לי חבר, הוא כבר לא בחיים, אבל זה היה מדהים. חלק מהצדקה שלו עבר דרכי, חלק עבר דרך, הוא לא נתן את הכל לאותו אחד, היה לו כמה גבי צדקה שזה עבר דרכם, כי הוא לא רצה שידעו כמה הוא נותן. אחרי שהוא נפטר, נפגשו כולם יחד, אז התברר שזה הגיע לסכומים אגדיים. אז לכאורה, אז יש יהודים כאלה, גם היום. איך, בכל אופן, הוא אומר. אבל לדעתי, מה שתלו זה בחורבן בית המקדש נראה, כי הוא עיקר הגורם להיות אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו בעוונותינו הרבים, ועל כן באמת אי אפשר לוותר כל כך בשלמות. זאת אומרת, בן אדם לפני הגלות פחות היה בלקסיקון המושג הזה של ביטחון כלכלי. ברגע שגלינו מארצנו, ועוד ברוב המקומות שיהודים גלו, הם לא ישבו על האדמה, הם ישבו על המסחר, בגלל גזרות, בגלל תקנות, בגלל כל מיני דברים כאלה, ובן אדם כזה באמת אין לו ביטחון. אז הוא תמיד משאיר לעצמו איזה משהו שאפשר להחביא אותו. ובאמת, אובייקטיבית הוא לא יכול לוותר כל כך. זאת אומרת, אי אפשר לבוא בטענות אם בן אדם שומר לעצמו. כי שלמות הוויתור לצורך מצווה אין לו שיעור. ואנחנו באמת לא יכולים להיות בשלמות הזאת. ובהידור מצווה אמרו בפרק כמה דבבה כמה עד שליש משלו, מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא. מה המשמעות של זה? אם אני חושב שאני נותן משלי, אני מוסיף שליש על המחיר הסטנדרטי ואני קונה משהו יותר טוב. אבל אם זה משל הקדוש, ככה הוא מסביר. אם זה משל הקדוש ברוך הוא, אז אני מוכן לתת את כל מה שיש לי. כי אני סך הכל קופאי שלו, אז מה אכפת לי? זאת אומרת, זו הסתכלות שונה לחלוטין על כל המושג רכוש, על כל הבעלות על הרכוש. ואת זה אין לנו בגלות ולא יכול להיות לנו בגלות. אין דבר כזה. חוץ מכמה בודדים, מספרים הרבי אלימלך שאם נשאר לו פרוטה בבית, הוא לא יכול להירדם. כן, אז בסדר, אז הוא באמת היה נשמה שהרשב"י היה בשיא הגלות, רצו להרוג אותו הרומאים וכל זה היה צריך להתחבות מפניהם. רבי צדוק מביא בספר אחר, בפרי צדיק, הוא מביא שרשב"י חי בתודעה של זמן בית המקדש. רק בגשמיות הוא היה בשיא הגלות, בעצם הוא היה במקום אחר. יכול להיות גם רבי אלימלך, אנחנו לא יודעים.
כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש.
כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, זה גמרא. זה כנראה שהם היו ברי דעה. וזהו, ואנחנו באמת לא שייך. ואם כן, הבוטח הוא מאמין בהשם יתברך באמת, ייתן כל ממונו לנוי מצווה. לנוי מצווה, לא רק למצווה עצמו. וכן לצדקה, באושה התקינו, זה היה, אושה זה היה אחת מעשר גלויות שגלתה סנהדרין, אחרי שבירושלים נחרב המרכז היהודי. אושה זה בגליל. יש היום קיבוץ בסביבה, כן. כן. באושה התקינו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. שאסור לתת לצדקה יותר מחומש. וזהו אחר חורבן, שראו שהמבזבז אפשר שישאר עני ומדוכא, בעניות המעבירה על דעת קונו. הוא זה רק יזיק לו. במקום שזה יעזור לו לעבודת השם, זה יזיק לו לעבודת השם. הוא בעצמו יצטרך לפשוט יד אחר כך. אבל מקודם זה כבר היו מבזבזים כל ממונם גם כן. זאת אומרת, ברגע שלא היה כל הפחד הזה ממה יהיה, וכשהיו כאלה בעלי מדרגות ש... רבי חנינא בן דוסא, כל הסיפורים עליו, כן, הוא היה די לו בקו חרובים. רב חיים שמואלביץ' אמר פעם, לא כתוב שהוא ניזון מקו חרובים, די לו בקו חרובים, הוא לא היה צריך יותר. איך אפשר להבין את זה? קו חרובים זה קו חרובים. יצא לי פעם שבוע לחיות על חרובים, הייתי תקוע באיזה מקום, שהדבר היחיד שהיה שם זה היה עץ חרובים. ונרגשתי טוב מה זה לחיות משבת עד שבת על קו חרובים, זה לא פשוט בכלל. ורבי חנינא בן דוסא הוא היה אחד מגדולי ישראל שבטח אם היה פיפס אחד הוא היה עושה אז היה לו כל טוב שבעולם לא היה צריך יותר זה פלא נפלא מתי אסור לתת גם לפני החורבן וגם כשהייתה דעת שלמה כי רק כשמגיע עד חיי נפש, אמרו חייך הקודמים. לא יודע, אם בן אדם הולך במדבר עם חבר, ויש לו קד מים, ואם שניהם ישתו, שניהם ימותו. ואם הוא ישתה, הוא יישאר בחיים, והמים הם שלו, אז הוא לא צריך לתת לשני. אבל כל זמן שזה לא ככה, כל זמן שאתה לא תמות, אתה צריך להתחלק איתו. אנחנו באותו קיבוץ כולנו. וזה... שזה חכמים באו באושה להפקיע שלא יתנהגו ככה. כי היום זה יותר מדי גבוה בשבילנו. אם נתנהג ככה, אז לא נוכל להחזיק מעמד. עכשיו, בזה יש מחלוקת. יש כאלה שאומרים שבאמת אסור לתת יותר מחומש. הרמב״ם מסביר אחרת. הוא אומר שלא חייבים לתת יותר מחומש. המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, הכוונה שאתה לא חייב לתת יותר מחומש. אבל אם אתה רוצה ממידת חסידות, אתה יכול להתחלק עם השני גם היום. זאת אומרת, הוא נותן קרדיט לבן אדם שזה לא יפיל אותו. זה פלא. גם לאחר התקנה, לפי דעת הרמב״ם, בפירוש המשניות ברש מסכת פאה, למידת חסידות אין שיעור. והיינו למישהו שלם באמונתו שלא לדאוג דאגת מחר. היה בישיבת פוניבי, זה היה בזמנו, אני זוכר אותו, אני זוכר אותו טוב. לא למדתי שם, אבל היה לי חברותה שם. אני הייתי ילד רחוב, עבדתי באיזה בית מלאכה. בערב הייתי עולה לישיבה והיה לי חבר, חבר ילדות. היה לי חבר שלמדתי איתו, היה שם משגיח, קראו לו הרב יחזקאל לוינשטיין. הוא היה אש לאהבה, הוא היה משגיח במיר, הוא היה בשנחאי, עם כל הסיפורים על נדידת הישיבות, זה הכל הוא היה. הוא היה מסתובב ככה, היה מסתובב ככה, ולהסתכל לו בעיניים, זה היה פשוט מפחיד, היה לו זוג עיניים בוערות, ראו שהבן אדם הזה עם הקדוש ברוך הוא, בלי ויתורים, בלי כלום. אחרי ש... לא, בעצם עוד מתי שהיה בחיים, מישהו מהחבר'ה שם סיפר לי, הוא היה קצת, הוא התמצא בענייני המשרד, הבחור הזה. הוא אמר ככה, אותו רבי חזקאל, רבי יגידה שקראו לו רב חצקי. רב חצקי לידוע, כולם הכירו אותו. אותו רב חצקי היה לו דירה בתוך הבניין של הישיבה. אז הוא לא שילם מים, הוא לא שילם חשמל, ולא שילם ארנונה. הוא היה בתוך הבניין של הישיבה, הוא עם אשתו וזה. היו זקנים כבר, והוא קיבל מזכורת. הוא עבד כך וכך שעות ביום בישיבה, הוא קיבל מזכורת. כל סוף חודש, ערב ראש חודש, הוא היה מגיע למזכיר של הישיבה, הוא היה מחזיר לו את העודף שנשאר שהוא לא השתמש החודש. הוא אמר, עם הכסף שלה, אני יכלתי לתת את זה לצדקה, אבל עם הכסף של הישיבה אני אתן צדקה למי? לישיבה אחרת? מה פתאום? אז היה בא, שם לו על השולחן הרימה של שטרות, זה של הישיבה. הישיבה לא צריכה לשלם לי, הישיבה צריכה להכיל אותי. אכלתי, זהו. זה באמת נדיר, מאוד נדיר דבר כזה. אנחנו לא, היו הרבה צדיקים, על אף אחד לא סיפרו דבר כזה. זאת אומרת, זה לא הוא, זה לא, אין לו את, את הפרטיות שלו. מה שהוא צריך. יכול להיות בחודש הבא הוא יצטרך יותר, השם יעזור. החודש הוא לא צריך יותר. עכשיו יש לי, קח את זה חזרה, אני לא צריך. מה יהיה לי? לא יודע. מי יכול לחיות ככה? כאן זה כתוב, בכמה מילים האלה, והיינו למישהו שלם באמונתו שלא לדאוג דאגת מחר, ושלא ירעיב השם נפש צדיק. הוא בטוח שהשם ישמור עליו ולא יריב אותו. והתקנה הייתה, התקנה שלא לתת יותר מחמישית, זאת אומרת לא לתת יותר מפעמיים מעשר, הייתה לכלל העם, שאינם אנשי המנה כל כך. אותו דבר, עכשיו דיבר על מצוות, אותו דבר הוא מדבר על הוצאת שבת. הוצאת שבת ויום טוב, שאמרו במסכת ביצה, שהוא חוץ ממזונותיו הקצובים. כתוב, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה ועד ראש השנה, חוץ מהוצאת שבת ויום טוב, הוצאת בניו לתלמוד תורה, לשלם על החינוך של הילדים. המאמין באמת בהשם יתברך, כבר יערה לו שיוותר כל אשר לו. כן? זה יקרה לו, אם הוא באמת מאמין. וזה פסק משחרר בית המקדש. הנקודה הזאת, היום זה ממש נדיר למצוא בן אדם כזה. שאין השגחה גלויה כל כך, עד שתקנו חכמים שלא לבזבז יותר מחומש. אני כרגע נזכרתי, יש סיפור, זה סיפור חסידי, שמעתי אותו מבן אדם ששמע את זה מרבו, ורבו מרבו, אתם לא מכירים את השמות בין כה וכה, אבל זה סיפור, היה בין חסידי חב"ד, היה יהודי שקראו לו רבי אבא פרסון, זה היה השם שלו. הוא היה יהודי סוחר, הוא היה בעל צדקה גדול, אבל היה יהודי מאוד, יהודי חסיד חם כזה, היה אפשר לתפוס אותו על חם, באמצע השוק שהוא עומד וחושב על הקדוש ברוך הוא, סוגר עיניים, כל מיני דברים כאלה, הוא לא היה, הוא לא היה סוחר בנשמה שלו, היה סוחר כי צריך, כי אין ברירה. פעם הוא נסע לרגל מסחרו לגרמניה או לגליציה המערבית, אני לא יודע, באזורים האלה, מערב פולין או... על זה, ואמרו את העיר, אמרו את העיר, אני כבר לא זוכר. הוא נסע לשם והגיע יום כיפור. הגיע יום כיפור, אז יש מקומות שכשמוצאים את הספרי תורה לפני כל נדרי, אז מוכרים את הזכות להחזיק את הספר תורה הראשונה בהרבה כסף. אז עשו מחירה פומבית, והוא כל הזמן העלה את המחירים. מולו עמד מישהו שכל הזמן העלה את המחירים גם כן. עד שהגיעה איזה דקה, איזה סכום, ואז הוא נעצר לחשוב, חשב רגע, ואחרי זה הוא העלה את הסכום עוד פעם. ואז הם עשו עוד פעם את הפינג פונג הזה, עד שבסוף השני קנה את זה, עד שהגיע לסכום שהוא נעצר, השני קנה את זה וכיבד אותו. מה התברר לו? התברר בסוף שזה שעמד מולו היה רוטשילד. הרוטשילד הראשון, המאיר אנשל. הוא לא הכיר, הוא היה אורח, הוא לא ידע נגד מי הוא מתמודד. אז הוא העלה את המחיר. אז אחר כך שאלו אותו, רבבה, מה... הוא אמר, אני לא יודע. בסידור של בעל התניא, כתוב על סדר הנהגת ערב יום כיפור, אז כתוב שם בעניין הספרים שמוציאים ואומרים עליהם כל נדרי, היא מצווה גדולה לקנות את הספר הראשון. אז אמר ביידיש, המצווה דפן זכלוזן קוסטן, זה נקרא מצווה, אתה צריך להרשות לעצמך שזה יעלה לך כסף. אז שאלו אותו, אז אם כן, אז למה הפסקת באמצע? אז הוא אומר, כי עד אז חשבתי על הסכום שיש לי. אחר כך הפסקתי רגע בשביל לעשות חשבון, אם אני אמכור את כל הנכסים שלי, כמה יהיה לי. ואחרי שהוא עבר גם את זה, אז אני עזבתי. זה הסיפור, וזה סיפור אמיתי. אין הרבה סיפורים אמיתיים, יש הרבה סיפורים מדומיינים, אבל הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי. אותו אחד, לעת זקנתו, הוא לא הרגיש טוב, הוא היה אז בבית, בביתו, בראש השנה בא אליו מישהו לתקוע לו, כי הוא לא יכול ללכת לבית כנסת, ולתקוע לבד לא היה לו כוח. ואחרי מנחה, כל העיירה יוצאת לנהר, לומר תשליך, ופתאום רואים אותו. אז שואלים אותו, רבאבה, מהי היי? אז הוא אומר, בסידור של בעל התניא כתוב שטוב ללך מחוץ לעיר אצל הנהר במקום שיש דגים כדי להגיד את התשליך. אז הוא אומר, אם זה דבר טוב אז גם אני רוצה. את שני אלה שמעתי ממקורות מוסמכים, וזה באמת אמונה. הוא היה, למרות שהוא היה סוחר, הוא לא היה ראש ישיבה, אבל היה לו איזה נקודה של אמונה שחלחלה למקום שאצל אנשים אחרים זה לא עובר. אנחנו כאילו יש לנו איזה מחסום פסיכולוגי שהאמונה לא תוליך אותנו יותר מדי, ורבי צדוק מצדיק את המחסום הזה, כי אנחנו כל כך ראויים, אי אפשר להעמיס עלינו משקל יותר מדי גדול. אם אנחנו נלך עם זה אז נתפרק יותר. עד רבה, היום בן אדם ממוצע, אם בא לו למחשבה לפזר את כל כספו לצדקה, אז אני אראה לו את התורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן, כשכתוב שם שהיצר הרע מתלבש במצוות. זה ברור שזה כך. הוא כבר תת-הכרתית מתכנן לזרוק את הכל, ואחר כך לספר סיפור שפעם כשהוא היה דתי, אז היה כזה משוגע שהוא נתן את כל הכסף לצדקה. רק הוא לא מודע לזה, אבל זה בעצם מה שהוא מתכנן. אז לכן צריך מאוד להיזהר עם זה. מצד שני, אסור לנו לרמות את עצמנו שהגענו לשלמות האמונה. אנחנו צריכים להכיר בעובדה ולדעת איפה אנחנו נמצאים, ועל כן, מה החובה עלינו לעשות? אז יש כאן, אצלנו זה נראה ככה, שחור לבן, אנחנו אוהבים לחלק כל דבר לשניים. לא עושים כלום, ככה זה, וזהו, ניתן צדקה, ניתן מעשר, ניתן חומש. לא, זהו, זה המדרגה שלנו. או, שנלך עם הראש בקיר, נכריח את עצמנו לתת הרבה יותר, ונתרסק. זה שתי האופציות. מה האופציה האמיתית? האופציה האמיתית, זה בשביל זה הוא קרא לזה זיכרונות. האופציה האמיתית זה לא לשכוח, זאת אומרת, אתה תישאר במצב שלך. אבל אל תשכח שהמצב שלך הוא לא אידיאלי. איפה שאתה רואה הזדמנות לפתח מודעות שיכולה להיכנס ללב עם משהו יותר גבוה, תתפוס אותה, תעבוד עליה, לאט לאט תראה שהידיים שלך יפתחו ואתה תיתן יותר, אולי לא תגיע לסכומים כאלה, אבל אתה תיתן יותר ממה שהיית רגיל לתת עד עכשיו. אתה צריך למצוא את הדרך באמצע בין הרצוי והמצוי. לא להשתגע לאף כיוון יותר מדי. זה בדיוק העניין של הזיכרון, כי מצד אחד אני לא חווה את זה שזה עכשיו, מצד שני אני גם לא שוכח את זה. אני יודע שזה קיים שם, או שם בזמן, או שם במקום. וזה פסק מי שחרב בית המקדש, שאין השגחה גלויה כל כך, עד שתקנו חכמים שלא לבזבז יותר מחומש. ובזה לא יתפאר אדם כמעט, זאת אומרת כמעט אף אדם לא יכול להתפאר בזמן הזה, שיהיה נקל בידו לבזבז כל רכושו, ואפילו אם יהיה הון רב כדי לקיים מצוות על ידם. זה לא, אף אחד לא יכול להגיד על עצמו שהוא מוכן לפזר את כל רכושו לקיים מצוות. ואומנם, אף על פי, הנה כאן זה כתוב מה שאמרתי עכשיו, אני פשוט שכחתי שזה כתוב בהמשך, אבל אמרתי זה בעל פה, אבל זה כתוב כאן. אף על פי שאנשי האמנה באמת פסקו, עדיין לא בטלה השתדלות האדם באמונה. את השתדלות הקטנה שלו הוא צריך לעשות, כפי המדרגות שיוכלו להשיג גם בזמן הזה. כן, זה כמו צייד, כמו שודד דרכים. הוא עומד ומחכה להזדמנות. הבן אדם צריך להיות עם עצמו גם אותו דבר. צריך לחכות להזדמנות, איך אמר רבי מקוץ, והדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך, אולי רגע אחד ייפתח הלב, זה ייכנס פנימה. זאת אומרת, להתעסק עם זה, להתבונן באמת בטוטליות של הקדוש ברוך הוא, איך שהוא מנהיג את הכל, ושאף פעם לא יחסר לי ממה שאני באמת צריך, ותמיד יהיה לי, ואני לא צריך לדאוג, ולחיות את זה. ככל שיותר חיים את זה, אז לאט לאט נותנים יותר, לא ללכת בכוח. לפני שמגיעים לשם, ללכת בכוח צריך ללכת להימנע מעבירות. אבל לעשות יותר מהעידור של החומש, על זה לא צריך ללכת בכוח.
עבירות כתוב שאת כל ממונו.
מה?
על עבירות כתוב שייתן את כל ממונו.
על עבירות כתוב שצריך למסור את כל ממונו, לא לחלל שבת, לא לאכול חזיר, לא... זה הלכה. על לא לעבור מצוות עשה, יהודי צריך לוותר על כל הממון שלו. זה חיוב. זה לא מדרגה, זה חיוב. זה חיוב. אני חשבתי על זה עכשיו. כפי המדרגות שיוכל להשיג גם בזמן הזה, ימוד עצמו בעניין ויתור הממון בשביל מצווה, מה שהוא צריך על כל פנים לוותר, כפי חוזק אמונתו. כפי חוזק אמונתו בהשם יתברך, כך יהיה נקל בעיניו ויתור הממון. ואפילו, כאן הוא אומר חידוש, אפילו מישהו קמצן בטבעו. קמצנות זה לא תמיד מידה רעה. יש אנשים שהם קמצנים בגלל שהם אגואיסטים. יש אנשים שהם קמצנים בגלל שהם אנשים מדויקים. הם אוהבים אמת. אז הם לא משחקים עם שום דבר. אז הם גם לא משחקים עם הכסף שלהם. זה מין עיוות... וריאציה קצת מעוותת של חיפוש הדייקנות והאמת. זה מתבטא, זה כאילו שהדבר הנכון נפל, אז הוא הפך להיות קמצנות. אבל זה לא מגיע מנקודה רעה. ואף על פי כן, אפילו מישהו קמצן בטבעו, אבל על ידי שתקעות האמונה הגמורה בליבו, שהשם יתברך מנהיג הכל והכל, על ידי זה הוא יכול להיפטר מהקמצנות שלו. ויכול להיות אפילו אחד שהוא קמצן בתור מידה רעה, גם כן זה יכול להיות, יכול לתקן לו את הלב, לגמרי. עכשיו יש עוד קטע שם בגמרא, אחרי הקטע הזה שפסקו אנשי האמנה, כתוב שם, מי שיש לו פת בסלו, כן? יש לכם במקולת, מחר יהיה לכם במקולת. מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, עכשיו, יש לך לחם, יש לך כיכר לחם בפריזר? יופי, אם אתה דואג מה תאכל למחר, הרי זה מקטני המנה. זה אין לך אמונה. אם אתה דואג למחר, אין לך אמונה. עכשיו, בזה צריך להיזהר. יש אנשים שהם חושים רק על היום, וזה לא מעלה בכלל. יש עכשוויסטים. בא לי היום כותרת בעיתון. אני אתרסק מזה, לא אכפת לי. אני מדבר עכשיו בממד הפשוט, החברתי, הגשמי. אני רוצה שיכתבו את שמי בכל העיתונים, מה יקרה לי מזה לא מעניין אותי. יש כאלה, יש אנשים כאלה. אין ערך פוליטיקאים, יש שם המון כאלה.
כל
יצר הרע
זה מה שרוצים.
כן, זה... ויש כאלה שמחשביסטים מכל מיני בחינות. גם מבחינה כלכלית, הם לא שומרים על... לא... זה מאוד גרוע. ויש כאלה שמבחינה רוחנית הם מחשביסטים. אכול ושתו כי מחר נמות. איך כתוב שם? הרוג בקר ושחוט צאן, אכול ושתו כי מחר נמות. ויש לעומת זאת, יש כאלה שכל הזמן חושבים על מחר, וגם הם, גם זה לא טוב. הם לא חיים את היום בכלל, הם חיים כל הזמן רק מחר. הם כל הזמן בדאגה מה יהיה. התלמוד שם מתכוון בדיוק לעניין הזה, שאלה שבן אדם שבאופן אובססיבי כל הזמן הוא דואג. אף פעם לא רגוע. סימן שחסור לו אמונה. יש בו מכתבים של הרבי מלובביץ', הוא כתב כמה פעמים לאנשים שמי שיש לו בעיות בנפש וצריך טיפול, אז אחד מהדברים שהכי הרבה יכולים לעזור לו, אם הוא יאמין באמונה בהשגחה פרטית באופן כזה שזה ייכנס בלב שלו. אם יהיה לו אמונה שלמה בהשגחה פרטית, אז חלק גדול מהבעיות שלו ייפתרו. כאילו הוא מרגיש שזרקו אותו. אז לא טוב לו. הוא צריך לדאוג לעצמו, הוא לא יכול לדאוג כל כך הרבה.
מצד שני, זה יוצא שאדם, שהוא להיות לא מקטן, אבל צריך להסתפק על
זה. תדבר יותר בקול, כי אני פגוע בשמיעה שלי.
אני אומר מצד שני, אבל בשביל לא להיות קטן מהמנה, אז אדם צריך להיות מוכן להסתפק בפרוסת לחם.
נכון, נכון.
זה גם דרגה כלשהי.
נכון, 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 נכון. נכון מאוד, מאוד חשוב. עכשיו דקדקו בזה, הוא לא כותב מי דקדק, אבל לא יודע, מפרשים אולי. מדוע כתוב מקטני אמנה ולא כתבו חסרי אמונה? לא שאינו מאמין כלל חס ושלום, בכל ישראל מאמינים, בני מאמינים, כולם מאמינים. אלא שהם במדרגה קטנה באמונתם. אף על פי שאמרו על זה במנחות, והיו חייך תלויים לך מנגד, זה הלוקח מן הפלטר, כתוב שם שבן אדם רגוע זה רק בן אדם שמגדל לבד את החיטה וממנה הוא מופה את הלחם. והיום זה מאוד נדיר, ממש מאוד נדיר. אני מכיר יהודי כזה, אבל זה ממש נדיר. כתוב שם שמי שלוקח חיטים מן השוק, אז כבר זה בחינה של לא תאמין בחייך, משהו כזה. ומי שקונה לחם גמור מן השוק, אז היו חייך תלויים לך מנגד ולא תאמין בחייך. לא זוכר בדיוק איך שזה הולך שם, הפסוק. חלק הולך על זה וחלק על זה, אבל על כל פנים, זה כאילו חייו אינם חיים. אז לכאורה יוצא שצריך לדאוג למחר. ככה זה יוצא. אז הוא אומר על זה, על מתי זה כתוב. והיו חייך תלויים לך מנגד ולא תאמין בחייך. זה כתוב על הגלות, על החורבן. הוא אומר, נכון, בזמן החורבן באמת בן אדם צריך לדאוג למחר. הוא חוזר על אותו רעיון שהוא אמר קודם. כמו שדיבר על פזרנות. בזמן החורבן אי אפשר לדרוש מבן אדם פזרנות בלי גבול. בזמן החורבן אי אפשר לדרוש מבן אדם שלא ידאג למחר. לא כולם יכולים להיות כמו אותו רב חצקין שדיברנו עליו קודם. ומכל מקום, לשון הכתוב, הנה זה גם כן מצד הכללה עצמה. משחרב בית המקדש, שפסקו אנשי האמנה. ומכל מקום, לשון הכתוב, ולא תאמין בחייך, כתוב לא תאמין בחייך, לא שהוא לא יאמין בי, בהשם. לא יאמין בחייך, רק של... לא שלא יאמין בהשם חס ושלום, שנותן חיים ונותן מזונות. רק שאחר חורבן רואה חס ושלום חייו כאילו מופקרים, והיינו שחושב שחס ושלום, האבון גורם מהיעדר ההשגחה. עכשיו יש לנו כבר סיבה לאותו אחד שהוא פגוע בנפש. יש הוא מרגיש את עצמו זרוק. מה הסיבה שגורמת לו? יש הוא יודע שהוא חטא. אז אם הוא חטא, אז כנראה זרקו אותו. אז אף אחד לא מתעניין בו, ואף אחד לא אכפת לו. אז... זה נורא והיום. ואינו מאמין בעצמו שהשם יתברך ישגיח גם עליו להיטיב לו. מוכר הרעיון הזה שלא מספיק שמאמינים בהשם, צריך להאמין בעצמנו. להאמין בעצמנו שאנחנו מספיק יקרים שהשם חושב עליהם. זה גם כן נקרא קטני המנה, וזה שכתוב שם קטנות שהייתה בהן. זה הגמרא, הגמרא אומרת את זה מפורש. כתוב, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות שהייתה בהן. מי בז ליום קטנות, זה הפסוק. קטנות שהייתה בהן. רבי נתן סיפר שרבי נחמן פעם דיבר על אמונה והסתכל עליו במבט בוחן תלויות ולב. אז הוא החזיר לו מבט כזה כאילו, מה אתה רוצה ממני? אני מאמין. אז רבי נחמן אמר, מה בכך שהאדם מאמין? הוא מאמין בהשם, הוא צריך להאמין בעצמו גם כן. רבי נתן כותב שהכוונה היא שהוא יאמין שעבודת השם שלו יקרה בעיני השם, של המצווה שלו יש ערך, ושאיך שלא יהיה, השם משגיח עליו, השם רוצה את טובתו. ואם האמונה הזאת חסרה, זה חיסרון באמונה. עכשיו, הפלא הוא אצל רבי צדוק שהוא כולל את הכל בתוך הפסוק אנוכי השם אלוקיך. כי האלוקיך הרי כתוב בלשון יחיד. אז אם, וכל אחד מישראל קורא את אלוקיך, גם אחותה, וגם אותו אחד שהוא חושב שהוא לא שווה שום דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אני האלוקים שלך. הייתי אומר את זה אחרת, היה אומר לו, שמע, אני האלוקים הפרטי שלך. אבל זה אסור להגיד, כי בן אדם שלא מבין מה מדברים, אז הוא יגיד שיש הרבה, ושכל אחד עובד עבודה זרה את מישהו אחר. אבל, אז בשביל זה אי אפשר להתבטא בצורה כזאת, אבל בלי להתבטא, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אותך לא מעניין, יש לך אלוקים, האלוקים, זה כמו שילד מגלה פתאום שאבא שלו, שהוא כל כך אוהב אותו, הוא רבן של כל ישראל. כן, הרי היו לרבותיהם של כל ישראל, היו ילדים קטנים בבית. אז תחשבו, ילד גודל בבית, הוא יודע, אבא, פתאום כשהוא גודל, הוא בעצם תופס את עצמו, שאבא שלו, זה לא דומה לאבא של מוישה, ולאבא של ינקלין, ולאבא, האבא שלי הוא, לא יודע מה, הוא רבן של כל בני הגולה. יהודי, באיזשהו שלב, הוא תופס על הצד ההפוך, זאת אומרת שהאלוקים הגדול הזה, הוא האבא שלי. הוא האבא שלך גם כן, בסדר, מה זה מפריע? אבל הוא האבא שלי. אז זה נקרא שיש לו אמונה בעצמו שגם הוא משהו. רצנו לומר שהם קטנים בעיני עצמם, כי באמת האדם צריך להאמין דאגם שחרב בית המקדש, והאבונות גרמו מה שגרמו, אם כל זה לא פסקה שכחתו יתברך מאיתנו, אפילו רגע אחד, כמו שאמרו חז"ל בפרק כמה דחגיגה, עוד ידו נטויה עלינו. אנחנו נשאיר את זה פה, נכון? כן, זה הזמן.
לפחות שהפי הדברים יוצא שאחרי שחרב את המקדש, המדרגה של האמונה של היום מתורגמת על המחר.
היא?
מתורגמת על המדרגה של המחר.
לעתיד.
זאת אומרת, אי אפשר להרגיש היום את הכל, אבל המחשבה על המחר היא בעצם...
היא ממתיקה את זה.
זה הסבה של מה שהיה, שהיום הרגשת את הכל.
אנחנו מאמינים בעתיד.
כן.